שלום וברכה ובוקר טוב וערב ראש חודש טוב. שואל ראשון. בוקר טוב, הרב שאול מוצא שלושה אנשים שנושאים שלושה גדיים, שלושה כיכרות לחם ונבל יין וכתוב, ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם. למה רק את הלחם? למה רק שתי כיכרות ולא שלושה? תודה רבה ויום טוב. האנשים שנשאו שלושה גדיים וכיכרות לחם וכולי, באו אל המקדש, כלומר, לא בדיוק אל המקדש, אל הבמה, כדי להקריב, ואז יוצא שבעצם הלחם שהם נותנים לשאול, הוא כמו לחם הפנים, לחם של קודש. לכאורה אסור לזר לאכול בו, אלא שיש כאן הוראת שעה מיוחדת, שמזכה את שאול באכילת שני לחם, של קודש, כמו שדוד גם אכל לחם קודש בביתו של אחיתוב בנוב, של אחימלך בן אחיתוב, מישהו כזה, הכהן, בקיצור, בנוב, ויש אומרים שזה שכר על כך שהוא מסר את נפשו להציל את הלוחות, שכאשר נלקח ארון האלוהים על שדה פלישתים, גוליית בא וגנב את הלוחות ושאול חטף אותם מידו, אז הוא מקבל שתי כיכרות לחם כנגד זה. שואל אלעד, שלום הרב, כיצד ייתכן ששאול, שידע שהוא עתיד להתמנות למלך, לא נכח בטקס בחירת המלך? ויותר מכך, מדוע נחבא אל הכלים עד שיתריח את השם לגלות אותו לעם? אין בכך התרחה מיותרת ובריחה מהתפקיד? תודה. כן, עמדנו על זה, שבאמת הענווה והצניעות היתרה של שאול היא גם מידה טובה כאדם פרטי, ומידה לא כל כך רצויה בתור מנהיג, בתור המלך, שהוא צריך לעמוד בראש העם בגאון. וזה בעצם מה שהכין את נפילתו בבוא הזמן. אז אכן יש כאן גם מעלה וגם קושי מסוים. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר שמואל א', פרק י', פסוק כ"ה. בפסוק כ"ד ראינו שהעם אומר, יחי המלך, אבל זה לא כטקס הכתרה רגיל. כי הרי בסופו של דבר, שאול איננו מולך בפועל, למרות שהעם כבר מכיר בו. כן, לכן אנחנו אומרים שוב הדרגתיות. בהתחלה הוא מומלך על ידי האתונות, אחר כך הוא מומלך במצפה, ובסופו של דבר, רק אחרי שהוא יוכיח את עצמו, העם יקבל אותו שוב למלך, כפי שאנחנו נראה בהמשך. פסוק כ"ה, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, מה שהוא אמר להם כבר בפעם הראשונה שהם ביקשו מלך, ואז עוד לא היה את מי למנות, ויכתוב בספר וינח לפני השם. מה זה ויכתוב בספר וינח לפני השם? כנראה שהוא כתב את זה על מגילה. המגילה הזאת לא מצויה בידינו, לא יודעים מה קרה לה, אבל הוא ניח אותה לפני השם, זאת אומרת כנראה בבמה הגדולה שנעשתה שם. וישלח, או שהוא הביא את זה אל בית אבינדב בקריית יערים. כן, שם איפה שארון הברית היה מונח, אז שם גם הונחה המגילה של דין המלוכה, משפט המלוכה. וישלח שמואל את כל העם, איש לביתו, וגם שאול הלך לביתו גבעתה. וילכו עמו החיל, חיל אשר נגע אלוהים בליבם. כלומר, רואים שיש פה שתי מפלגות, אלה שמתלהבים משאול, בגלל שהשם בחר בו, כלומר, החיל אשר נגע אלוהים בליבם, ויש אלה שלא מתרשמים משאול, כנראה זה כבר מתחיל מההתנהגות הלא לגמרי ממלכתית שלו, לא לגמרי מלכותית שלו. ולכן, ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה, והיא כמחריש. כלומר, כמי שהוא חרש, כמי שלא שומע. עכשיו נשאלת השאלה, הרי מי שמבזה את המלך, אז יש לו דין של מורד במלכות, המלך יכול להרוג אותו. אמנם הוא לא חייב להרוג אותו, אלא רשות יש בידי המלך. כך כותב הרמב״ם, רשות יש בידי המלך להמית אותו. והשאלה היא, האם באמת היה ראוי ששאול יפעל נגד אלה שביזו אותו, או שלא. אז מבחינה פורמלית, הלכתית, נטו, הוא לא חייב. אבל יש כאן איזה חולשה בביסוס מלכותו, ואז הוא יצטרך להוכיח שהוא ראוי למלך, כך שהאופוזיציה אליו תתבטל בבוא הזמן, כפי שעולה מפרק י' א'. פרק י' א', פסוק א', ויעל, נחש העמוני, אז זה מלך עמון. כן, כבר היה לנו מספר פעמים התנגשות עם בני עמון, בפרט בימי יפתח. כן, ואז היה ניצחון של ישראל על עמון, שהכניע, לא כליל, אבל הכניע את בני עמון, אבל כנראה שדור לאחר מכן, העמונים שוב חוזרים להיות חזקים. אז המלך נקרא נחש. נחש זה שם מאוד מעניין, כי מצאנו שגם ישי, אביו של דוד, נקרא בשם הזה, גם ראש השושלת המלכותית נחשון בן עמינדב, וכבר העירו המעירים שנחש בגמטריה משיח, כלומר, והנחש העמוני הזה הוא כנראה מאבות אבותיו של המשיח דרך נעמה העמונית. זאת אומרת, יש נחש, אמנם ידוע לנו לשמצה מספר בראשית, אבל הזוהר אומר שיש גם נחש לקדושה. יש נחש של הטומאה, יש נחש לקדושה. אז ההתמודדות של המלכות בראשיתה דומה להתמודדות של אדם הראשון. כמו שאדם הראשון, שהוא מלך העולם באותה שעה, צריך להתמודד עם הנחש, גם פה ברגע שיש מי שמומלך, אז צריך, אז יש לו התמודדות עם הנחש, ייתכן גם, זאת הסיבה, שהשם של המלך מוזכר כאן. ויעל נחש העמוני. וייחן על יבש גלעד. עכשיו, מה יש ביבש גלעד? לפי מה שלמדנו בספר שופטים, אנשי יבש גלעד בעצם הושמדו. ורק הבנות נשארו בחיים ונישאו לבני בנימין. אז או שמדובר פה שילדים אז לא הוכרתו, ואז הם גדלו ואז הם מיישבים את יבש גלעד, או שכבר המקום הזה, יבש גלעד, הפך להיות נחלה של בני בנימין. נכון שבנימין יושבים בעבר הירדן המערבי, אבל הנשים שלהם הם היורשות של נחלת יבש גלעד. ואת זה אומר הנביא עובדיה, כשהוא אומר, וירשו את שדה פלישתים ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. זאת אומרת שיש לבנימין אחיזה בגלעד. על כל פנים, אנשי יבש גלעד היו כנראה קצת מבודדים משאר ישראל, כי הרי בזמנו הם לא באו אל המלחמה, במלחמת פילגש בגבעה, ולכן הם היוו איזשהו יישוב חלש. כלומר, מלך עמון יכול לצפות שלא יעזרו בני ישראל לאנשי יבש גלעד. אומרים, הם מוחרמים, הם מנודים, מצורעים, ולכן קל לו לתקוף דווקא אותם. ויאמרו כל אנשי יבש גלעד, כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ברית ונעבדך. כלומר, במקום שאתה תהרוג אותנו, אז אנחנו נשלם לך מס, נעבדך. ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. צריך לזכור, הם בני בנימין. עכשיו, אנשי בנימין היו סמליים, כן? כלומר, איתר יד, כפי שעולים מכמה מקומות, ואז בעצם הוא רוצה לבזות אותם, אולי להזכיר את מה שבני ישראל עשו לאנשי יבש וכו'. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים. ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, יצאנו אליך. זאת אומרת, בעצם מה שאומר מלך עמון, אין מי שיעזור לכם. טוב, נבדוק, אולי אתה צודק, אין מי שיעזור לנו, בגלל שאנחנו מנודים. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים. כן, הוא, המלך עמון חושב שאף אחד לא יבוא. זה בדיוק העניין, זה מה שהוא רוצה להראות. אף אחד לא יעזור לכם, ולכן לא אכפת לי לתת לכם שבעת ימים. וזה הייתה הזדמנות של שאול להוכיח את זה שהוא ראוי למלכות באותה השעה. רבי חנניה בן עקשיה אומר.